שקרו לנו בחודש טבת, בתחילת חודש טבת, יום אחרי יום. אתמול קצת דיברנו על מותו של עזרא הסופר. אז אנחנו רוצות קודם כל לראות מה אומרים בקינה, ומתוך זה להתחיל לבחון את הדברים אחד לאחד, הדברים שהתרחשו, ולשאול קצת שאלות, ואני מקווה בעזרת השם שגם נזכה לענות תשובות. אז הקינה אומרת כך: אזכרה מצוק אשר קראני, בשלושה מכות בחודש הזה היכני, גדעני, הניעני, הכעני, אך אתה הלעני. כן, אז קודם כל הקינה מזכירה את זה שבחודש טבת חטפנו שלוש מכות בזו אחר זו. זה אומר שהחודש הזה מורכב, זה אומר שלא פשוט, ונראה מהם שלושת הדברים. אז הדבר הראשון, דיאחני ושמונה בו שמאלית וימנית, הלא שלושתן קבעתי תענית, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית, על גבי חרשו חורשים העריכו מענית. טוב, אז מסתבר שבחטא בטבת הייתה המכה הראשונה, ובחטא בטבת היה תרגום השבעים. מה זה תרגום השבעים? אנחנו נקרא רגע בעזרתו של ספר התודעה. מה שמצולם פה זה מתוך ספר התודעה. הצד השני כן שלך, אני לא יודע. טוב, אני מקריאה ואז אנסה לשאול על זה שאלות. בסדר, מה קרה בחטא בטבת? בסדר, אתם רואות למטה שכתוב תרגום השבעים. בכלל ספר התודעה, תדעו שזה ספר ממש 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 מצוין, שמסביר כל חודש מה עניינו ומה קרה בחודש, והוא מזכיר גם דברים אמוניים וגם דברים מעשיים. זה דברים מאוד מאוד חשובים וכדאי להתבונן בספר הזה. אז בואו נראה איך הוא מסביר. תחילת שיעבודם של ישראל בימי הבית השני תחת יד הפרסיים הייתה שבימי כורש מלך פרס ותחת שלטונו נשלם בניין הבית השני. זוכרות? זה לא תחת שלטונו, זה תחת שלטון דריווש, אבל זה תחת שלטון פרס. משנפלה מלכות פרס ירשה מלכות יוון את מקומה, וישראל נשתעבדו ליוונים. אחד ממלכי יוון שאחר אלכסנדר מוקדון ותלמי שמו, ביקש לו תואנה ורצה להתעלל בתורת ישראל ובחכמיה, ויצב על החכמים שיתרגמו לו את התורה ליוונית. בסדר? אז עולה איזשהו מלך יווני ומבקש מעם ישראל לתרגם את התורה ליוונית, אבל הוא לא מבקש את זה בפשטות, הוא לא עושה את זה בקטנה. אלמלא ביקש לו תואנה, היה מתחילה מגלה לחכמים את רצונו. אם הוא באמת כל המטרה שלו זה לתרגם את התורה ליוונית, אז הוא היה אומר לחכמים, לפני שהוא מבקש מהם את זה, שהוא מבקש שזה מה שהם יעשו. אלא מה? רגע, מגלה להם לחכמים את רצונו, הוא מועיד להם מקום וזמן אחד כדי שישבו בחבורה, ויהיו נושאים ונותנים יחד בכל דבר של ספק תרגום, עד שהיו מכוונים כולם לדעת אחת. נכון, אם אתה באמת באמת רוצה לתרגם את התורה ליוונית, אז מה אתה צריך לעשות? לאסוף את כולם, להסביר להם מה המטרה, להגיד להם תשבו ביחד, נכון? כמו כל מחקר או משהו רציני שעושים. אבל תלמי המלך זה לא מה שהוא עושה. הוא בכלל אין כוונתו לטובה, כוונתו לרעה. אז מה הוא אומר להם? תלמי לא עשה כן, אלא ביקש תואנות והיה מתכוון להכשילה. מה עשה? חכמנו הקדמונים מספרים. מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים. הוא לקח 72 תלמידי חכמים מעם ישראל. והכניסם ב-72 בתים. כל אחד הוא שם בחדר אחר. לא היה להם מושג על מה הוא קרא להם, לא היה להם מושג מה הוא רוצה. כל אחד נמצא בחדר אחר, עוד לא היו פלאפונים, רק שתדעו. אין ביניהם קשר. ולא גילה להם על מה כינסם, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. הוא מבקש מכולם לתרגם. עכשיו, אתם יודעות שתרגום זה מלאכה בפני עצמה. כשאתה צריך לתרגם משפה לשפה, נכון, יש הרבה ספרים שהם מתורגמים, צריכים להיות אנשים מוכשרים לזה, ואתה צריך לדעת, לא תמיד מילה בשפה מסוימת, יש לה בדיוק את אותה מילה בשפה השנייה, ולא תמיד התרגומים יהיו תואמים, ותלמי המלך אומר לכולם, אתם מתרגמים לי את התורה ליוונית. מה הוא רצה בעצם להראות? שכל אחד יתרגם אחרת, שבעצם התורה יכולה להיות מפורשת בהמון המון המון פירושים, בהרבה מאוד צורות, 72 אנשים, זה יכול להיות אלפי סיפורים שונים. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעה אחת. אז קרה נס. קרה נס בתרגום השבעים, הם לא ידעו למה הם מתכנסים, הם לא ידעו מה המטרה. כל אחד שומע לבדו מתלמי המלך שצריך לתרגם את התורה ליוונית, וריבונו של עולם עושה להם נס, וכולם, כולם, כולם, זה חסר כל היגיון. כולם תרגמו את התורה בדיוק, 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 בדיוק אותו דבר. לא מצא תלמי שינוי כלל בין תרגומו של זה לתרגומו של זה, אפילו באותם המקומות שנתכוונו הזקנים לשנות בתרגום מן המשמעות הידועה, כולם לדעה אחת נתכוונו. זאת אומרת, יש מקומות שכתוב על ריבונו של עולם, למשל ריבונו של עולם אומר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה נראה כאילו כביכול חלילה, הוא לא יכול לברוא לבד בני אדם, אז הוא צריך סייעים, בסדר? או כתוב, ארדנה והראה כצעקתה בסיפור של סדום. כאילו ריבונו של עולם, כדי לדעת מה קורה בסדום, הוא צריך לרדת. כלומר, יש הרבה מאוד פסוקים שבתרגום יכול להשתמע שריבונו של עולם הוא גשמי, שריבונו של עולם הוא כמו בני אדם, הוא צריך להתייעץ, הוא צריך לרדת, ועוד הרבה הרבה, כן, יד חזקה, זרוע נטויה, אולי יש לו יד, אולי יש לו זרוע, כלומר, הרבה מקומות בתורה שחלילה יכולים להישמע גשמיים, כביכול ריבונו של עולם הוא לא אלוה, אלא הוא משהו אחר, והיה להם סייעתא דשמיא מופלאה שכל מקום מסובך, כל מקום מורכב בתורה, כולם תרגמו אותו דבר. ממש סייעתא דשמיא מופלאה. וכשם שיצא השינוי מתחת ידו של זה, כך יצא מתחת ידו של זה, וכך מכל 72 הזקנים, והיה בדבר זה קידוש השם הגדול וקידוש שם ישראל וחכמיו. אבל זה לא הסוף. כתוב במגילת תענית, וזה מופיע לנו למטה, כתוב שמונה בטבת, נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם שלושה ימים, ואני מוסיפה עוד דבר שחזל אומרים על זה, שהיום הזה כיום שנעשה בו העגל. ככה חזל אומרים. אז אנחנו רוצות לשאול שאלה ראשונה על חטא בטבת, בסדר? בסדר? כי זה, חזל אומרים שזה כל כך נורא כמו היום שנעשה בו העגל. אז אנחנו רוצות לשאול שאלה ראשונה. לכאורה, מה שקרה בחטא בטבת זה בדיוק הפוך, זה נס, זה פלא, זה מוכיח שהתורה היא אלוקית, זה מוכיח שלעם ישראל יש סייעתא דשמיא מיוחדת, בשמירת התורה, שריבונו של עולם לא נותן לנו חלילה לבזות את התורה, בשגגה כמובן, כן? זה היו תלמידי חכמים. אבל אם זה היה כדרכו של עולם, אז באמת חלילה היינו מתבזים. אבל קרה פה נס מאוד מאוד גדול, וגם חז"ל בעצמם אומרים שריבונו של עולם עשה לנו נס, וכולם, כולם, כולם כתבו אותו דבר, והיה קידוש שם שמיים גדול. אז למה חז"ל אומרים שהחושך בא לעולם שלושה ימים? למה חז"ל אומרים שזה כיום שנעשה בו העגל? מה הכאב הכל כך גדול? מה החושך הכל כך גדול שקרה כשאנחנו מתרגמים את התורה ליוונית? ולא רק זה, הנה אולי מתחיל פה איזה חזון אחרית הימים, שעם ישראל מלמד את אומות העולם את התורה, נכון? מלך יוון מבקש שנתרגם את התורה. אולי יש פה איזה משהו חדש, שעם ישראל יחשפו, שאומות העולם יחשפו לתורה, שעם ישראל ישפיע על אומות העולם דרך התורה. למה חז"ל רואים בזה דבר כל כך קשה, כל כך כואב? אנחנו משאירות את השאלה בצד, כי אנחנו רוצות לראות קודם את שאר הדברים שקרו, וגם עליהם לשאול קושיות, ואז לנסות לענות. בסדר, אז זה הדבר הראשון, זה קרה בחטא בטבת. אני ממשיכה בקינה להתת בטבת, בסדר? זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, חסך מעליי מעיל הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר. כן? אז למדנו אתמול על עזרא הסופר. ואנחנו רוצות לשאול שוב, למה יום מותו של עזרא הסופר זה יום שאנחנו, מבחינתנו זה יום קשה? אתם יודעות שהרבה פעמים צדיקים גדולים ביום פטירתם הם אמרו לעשות, מה הם אמרו לעשות? הילולה. מה זה הילולה? הילולה זה הילולה. למה רשב"י למשל אומר לעשות הילולה ביום פטירתו? בגלל שרשב"י כל חייו חי בעולם הזה, מחובר לעולמות העליונים. ולכן כשהוא יזכה לעלות לעולמות העליונים, אז מבחינתו זו שמחה, זה ברכה. הוא משתוקק להגיע לעולמות העליונים. אז למה כשעזרא הסופר עולה לשמיים, אז אנחנו עצובים? תראו, עזרא הסופר נפטר בגיל מאוד מאוד מבוגר. עזרא הסופר הצליח כן להוביל אותנו רוחנית ולתת לנו כוח רוחני, והייתה לו השפעה מאוד 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 גדולה על כל מה שהתרחש בבית שני, ומכוחו המשכנו את האור של בית שני. נכון, אז כשאדם נפטר, אז האנשים הקרובים לו הם מצטערים, זה נכון, ברור, אבל מי שהצטער באותו דור, כן, הוא הצטער על זה ש הוא נשאר לבד, אבל באופן מהותי, זה שהנשמה של עזרא הסופר זוכה לעלות לשמיים, למה אנחנו צריכים לקבוע שבתת בתבת אנחנו עצובים על זה שעזרא הסופר נפטר? בסדר, מי שהכיר את עזרא הסופר, מי שחי בדור של עזרא הסופר, מי שהתברך מעזרא הסופר, בסדר, זה משהו אחר, ברור שזה צער מאוד גדול וזו תחושה מאוד קשה, ואתה מרגיש שהחיים שלך נשארו חיים של ריק, בלי דמות כל כך עליונה וכל כך קדושה וכל כך מופלאה. אבל אחר כך לדורות אנחנו קובעים שהיום הזה קשה, שהיום הזה חשוך. קצת קשה להבין. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי זה באמת עשרה בטבת, זה היום הזה. והקינה אומרת כך, יום עשירי, צובה בו בן בוזי החוזה, בן בוזי החוזה זה יחזקאל בן בוזי, כתוב לך בספר המחזה, לזיכרון לעם נמס ונבזה, את עצם היום הזה. כן. אז מה קרה בעשרה בטבת? אז אנחנו נראה כמה דברים לפי מה שכתוב פה בקינה. אז קודם כל במקור השני, שוב אני צילמתי את זה מתוך ספר התודעה, מכיוון שהוא מסביר את זה בצורה ברורה, אז אומר בעל ספר התודעה כך, בסדר, אני במקור השני. 850 שנה ישבו ישראל בארצם, מיום שהכניסם יהושע לשם, והולידו בנים ובני בנים 20 דור, עד שעלה עליהם נבוכדנצר הרשע, מלך בבל ויגלם. 440 שנה עד שבנה שלמה את בית המקדש, ועוד 410 שנים שהיה בית המקדש קיים עד שהחריבו חיל כשדים. מה כתוב על עשרה בטבת? והיא בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, והיכן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. אז בעצם עשרה בטבת זה עוד רחוק מחורבן ירושלים. בעשרה בטבת אומר הנביא, מתחיל המצור על ירושלים, כן? ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. נבוכדנצר יוצר מצור מסביב לחומות ירושלים. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. זה התחיל בשנה התשיעית למולכו, ועד השנה ה-12 יש מצור. בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותיבקע העיר. בסדר, לא ניכנס עכשיו להמשך התהליך כי זה לא קשור ליום הזה. אבל גם על עשרה בטבת אנחנו רוצות לשאול שאלה. חוץ מהמצור הזה שנבוכדנצר עשה על ירושלים, היו עוד מלכים שעשו מצור על ירושלים. נכון? גם מלך אשור בתקופת חזקיהו עושה מצור על ירושלים, וגם אז אנחנו מאוד חוששים ומאוד דואגים ומרגישים בסכנה, אבל זה שמתחיל מצור על ירושלים, זה עוד לא אומר שום דבר. כלומר, אנחנו יודעות שאחר כך מהמצור הזה, אפשר לסגור את החלון? לא הבנתי מאיפה אני קופת. תודה. אנחנו יודעות, אנחנו מכירות את הסיפור שבסוף מה שקרה זה שהגיע החורבן, אבל בין תחילת המצור ועד החורבן יש עוד כמה שנים, ועדיין עם ישראל חזקים, ועדיין יש אוכל, ועדיין יש חיילים, ועדיין יש נשק, ועדיין יש בית מקדש, ועדיין ירמיהו מסתובב ברחובות ומבקש מאיתנו שנשוב בתשובה. עדיין ירמיהו מסתובב ברחובות ומבקש שנתקן, ואומר שיש סיכוי. כלומר, זה שהתחיל מצור, זה קשה. אבל למה התאריך של תחילת המצור נקבע לדורות? אולי, כלומר, זה לא אומר זה לא מבטיח ששום דבר לא ישתנה. כלומר, אולי עוד נחזור בתשובה, דווקא הפוך, מצור, נכון, כשקשה, כשצר, אז הרבה פעמים זה גורם לחזרה בתשובה. אז דווקא כשמתחיל המצור, אולי יש סיכוי. אולי יש סיכוי שהחורבן לא יגיע. בסדר, אז גם זה קשה להבין למה זה נקבע לצום, ותכף אנחנו נראה שזה נקבע לא לסתם צום, להרבה יותר מסתם צום, כשאולי עוד יש סיכוי שמשהו ישתנה, בטח מבחינת ירמיהו. אני מבינה שכשנבקעה החומה והחיילים של נבוכדנצר פורצים לירושלים, אז זה כבר מסובך. זה כבר אחרי כמה שנים של מצור, שכולם חלושים וכבר כמעט אין תקווה, וכשהחיילים פורצים, אז זה כמעט הסוף. אבל למה המצור של ירושלים נקבע? ותכף נראה מה יחזקאל אומר, וזה מוזכר פה גם כן בקינה. מה אומר יחזקאל הנביא? תסתכלו בבקשה במקור העליון בצד שמאל. אומר יחזקאל, ויית ורשם אליי. יחזקאל נמצא בכלל בבבל, בסדר? הוא מקבל את הנבואה הזאת בבבל עוד לפני שחרב בית המקדש. יחזקאל גלה עם גלות החרש והמסגר, זוכרות? עם המלך יהויכין, עם כלי בית המקדש. בסדר, נלמד בעזרת השם יחזקאל, אז נזכיר את זה, אבל לא עכשיו. אז יחזקאל מקבל נבואה בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור, באותו תאריך. הוא מקבל נבואה בבבל, ומה אומרת לו הנבואה? בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. אז היום הזה מוזכר פה שלוש פעמים, נכון? והוא גם מתבקש לכתוב. יחזקאל מתבקש לכתוב שיש משהו בתאריך הזה, יש משהו בעצמיות של היום הזה, יש איזו עצמיות מיוחדת ליום הזה, שצריך לזכור אותו ולא לשכוח. ובאמת, כשחזל קוראים את הפסוק הזה, אז חזל פוסקים הלכה מאוד מאוד נדירה. חזל פוסקים שמכיוון שהיום הזה מוזכר שלוש פעמים, והוא מוזכר בעצמיותו, אז אם צום עשרה בטבת יוצא בשבת, לא דוחים את הצום הזה. זה הצום היחיד חוץ מיום כיפור, שיום כיפור זה לא צום על ששייך לחורבן, בסדר? זה משהו אחר לגמרי, זה צום שמח, זה צום נעים, זה צום טוב, אז אנחנו לא מדברים עכשיו על יום כיפור, בסדר? גם יום כיפור, שבת לא דוחה אותו, אבל עשרה בטבת, אומרים חז"ל, אם הצום הזה יוצא בשבת, הוא לא נדחה, כי כתוב פה פעמיים, בעצם היום הזה, יש משהו בעצמיות של היום הזה. אתם יודעות שהמון פעמים תשעה באב יוצא בשבת. וכשתשעה באב יוצא בשבת, אנחנו חוגגים את השבת בדיוק כמו כל שבת רגילה. אנחנו שרים ואוכלים ומתלבשים יפה ושמחים, כי שבת דוחה תשבב, כי שבת היא קדושה שהיא קבועה וקיימת לעד ולנצח נצחים. ואין יותר, אין משהו שיזיז אותה. מה יש בעשרה בטבת? אל תדאגו, זה לא יצא אף פעם בשבת, כי כשסידרו את לוח השנה, אז סידרו שזה לא יצא בשבת, אבל לפעמים עשרה בטבת יוצא ביום שישי, זה הצום היחיד שיוצא ביום שישי. אין עוד צומות בלוח השנה יוצאים ביום שישי. אבל במהות שלו, אם הוא יוצא בשבת, צריך לצום בשבת, וזה תמוע מאוד. אז גם זה אנחנו רוצות לשאול, מה יש בעשרה בטבת? אפילו יום החורבן, שבת דוחה אותו. שזה זהו, שזה הסוף של הסוף, שזה שרפו לנו את בית המקדש, וגמרו את הכל, והוציאו אותנו לגלות, והרגו את יושבי ירושלים, שזה הרבה יותר נורא. אז מה יש בעשרה בטבת, ביום הזה של של הצום, שזה כל כך, כל כך, כל כך קשה, עד כדי כך שאנחנו אומרים, ביום, אם היום הזה יוצא, אפילו שבת מזיזה את עצמה, בגלל הכובד של היום, ואת זה לומדים מיחזקאל. מיחזקאל שמקבל את הנבואה, שמזכירה את היום שלוש פעמים, ומזכירה את עצם היום. טוב, אז זאת השאלה האחרונה, ואנחנו נחזור לשאלה הראשונה שלנו, מה כל כך קשה בתרגום השבעים? כדי להבין את זה, אז אנחנו נראה קודם כל פסוקים מספר מלכים. בספר מלכים פרק אף, שוב זה מופיע בצד שמאל למטה, הנביא מספר על אירוע שקרה בתקופת אחאב מלך ישראל. אחאב מלך ישראל, אתם מכירות אותו, שהוא היה מלך מאוד מאוד רשע, והוא נשא לאישה את איזבל בת מלך צידון, והוא מכניס מכוחה המון 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 עבודות זרות לתוך מדינת ישראל. אם עד עכשיו עבדנו עבודה זרה שלנו, סליחה שאני קוראת לזה ככה, זה לא יפה, אבל אם עד עכשיו לעם ישראל היה את העבודות זרות משלו, אז ברגע שאיזבל נכנסת אל בית המלכות, היא מכניסה מבחוץ מכל האומות המון 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 עבודות זרות מכל מיני שיטות, באמת מצב נוראי, היא הורגת את נביאי השם, היא מחזקת את נביאי הבעל, מצב רוחני שפל, שפל, ירוד, ירוד. אחאב זה, הוא מוכר בזה, שזה מי שהוא היה. ואז מלך ארם עולה וצר על שומרון. בסדר, שומרון זה עיר הבירה של מלכות ישראל, ובן הדד מלך ארם צר על שומרון, ובואו נקרא בפסוקים מה קורה. אז הפסוקים מספרים כך, ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ושלושים ושניים מלך איתו, וסוס ורכב, ויעל ויצר על שומרון וילחם בה. הוא בא להילחם על שומרון. מה עושה אחאב? וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. אומר לו, בן הדד מלך ארם, אתה מתבקש לתת לי את כל מה שאני מבקש, כסף, זהב, נשים, ילדים, מה שאני מבקש. ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. הוא במצב של מצור, אין לו הרבה אופציות, אומר אחאב למלך ארם, מה שאתה רוצה אתה יכול לקחת, אני כפוף לך. וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן, כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו וידם ולקחו. אומר לו מלך ארם, מחר אני שולח אליך שליחים, והשליחים שלי הולכים להיכנס לאן שמתחשק להם, והם הולכים לקחת כל מה שהם רוצים. אבל הוא מוסיף עוד דבר, הוא מוסיף את כל מחמד עיניך. שומע המלך אחאב את הביטוי מחמד עיניך, מה פירוש הביטוי מחמד עיניך? הכי יקר, הדבר הכי 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 יקר. שומע את זה אחאב ותקשיבו מה הוא עושה. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר, הוא קורא לכל החכמים, דעו נא וראו כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולחספי ולזבי, ולא מנעתי ממנו. כל מה שהוא ביקש ממני, אפילו הנשים שלי, אפילו הילדים שלי, הכל אני מוכן לתת. אבל עכשיו מה הוא מבקש? עכשיו הוא מבקש את מחמד עיני. את מחמד עיני אני לא מוכן לתת לו בשום פנים ואופן. והוא אוסף את כל הזקנים כדי שהזקנים יחזקו אותו, כי את זה הוא לא מוכן לתת. ואמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובק. אתה צודק, אל תסכים בשום פנים ואופן לתת למלך הרם את מחמד עיניך. עכשיו הוא במצור, תבינו. מלך ארם בוודאי ובוודאי יכול להתגבר עליו. הוא בצד החלש והוא בצד החזק. ואומר אחאב, מחמד עיני, מה יהיה? לא משנה, אני אמות, אני אפול, אני... לא משנה, את זה אני לא נותן. ויאמר למלכי ונדד, אמרו לה, אדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך והראשונה אעשה, את הבקשה הראשונה שלך אני מוכן למלא. והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים וישיבו דבר. עכשיו הוא יודע שהוא מסתכן מאוד, הוא יודע שיכול להיות שיצאו נגדו לקרב, הוא יודע שיכול להיות שהוא ימות. מה זה מחמד עינו של אחאב שהוא לא מוכן לתת למלך הרם? אתם יודעות מה זה? זה ספר התורה. כשמלך הרם מבקש ממנו את ספר התורה, אומר אחאב על גופתי, לא יהיה ספר תורה, אני לא מתכוון לתת למלך הרם בחיים. כמה אני אצטרך לשלם על זה, זה לא משנה. הוא בעצמו יודע שהוא לא רוצה לתת, הוא מבקש מהזקנים רק חיזוק לזה. אולי הוא מסכן את כולם, אולי הוא מסכן את עצמו, זה לא מעניין אותו. ספר תורה הוא לא ייתן למלך הרם. וישלח בין, אליו בן הדד ויאמר, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו אם יספוק, כפר שומרון נשאלים לכל העם אשר ברגליים. מלך הרם מאיים עליו, אני לא אשאיר ממכם פירור. אומר לו מלך ישראל, ויען מלך ישראל ויאמר, דברו אל יתעלל חוגר כמפתח. זה לא אכפת לאחאב. איך אפשר להסביר את זה? איך זה יכול להיות שאחאב, שכל מדינת ישראל, כן, משרד החינוך, משרד הדתות, משרד הפנים, הכל עבודה זרה. אחאב ברור לו, חד משמעי, שספר תורה לא נותנים לאף אחד מאומות העולם. איך, כאילו, מאיפה יש את זה לאחאב? אז אולי זה באמת ההבדל בין בית ראשון לבית שני. זוכרות, דיברנו על ההבדלים בין בית ראשון לבית שני במשניות שלמדנו בפרקי אבות. בבית ראשון עם ישראל חי בטבעיות את התורה. בבית ראשון עם ישראל יודע שמה שכתוב בספר התורה זה כתוב על לוח ליבו. בבית ראשון עם ישראל יודע ספר התורה זה אני, לתת את ספר התורה למי שהוא זר זה לתת את הנשמה שלי. הכל אני מוכן לתת, באמת הוא מוכן לתת הכל, כי הכל זה רק המלבושים, אבל את הפנים של הפנים אומר אחאב, כאילו זה ברור לו, כאילו זה לא שאלה בכלל מבחינתו. הזקנים הם רק מחזקים אותו, הוא יודע שהוא לא ייתן, והוא שומע את האיומים של מלך הרם שאומר לו, תקשיב, אני לא משאיר ממכם שום דבר, כלום. ואומר אחאב למלך הרם, לא יהיה, לא יהיה. את הנשמה שלנו אנחנו לא ניתן לכם. בתקופה של התנ"ך עם ישראל זה אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זה מדרגת חיים. זה התורה, זה מי שאני. מי שאני הכי 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 בפנים שלי. ולכן זה ברור לו חד משמעית שהוא לא ייתן את ספר התורה, לא יהיה. הגויים אין מצב שהם יגעו בזה, אין מצב. הם יכולים לגעת בהרבה דברים. אנחנו יכולים להיות מבחינת אחאב בקשר איתם בכל מיני סוגים של קשרים. אבל בתקופת התנ"ך כל כך ברור לנו שהתורה זה הנשמה, שאומר אחאב לא משנה, לא משנה איזה קרב, לא משנה מה יקרה, לא משנה אם נמות, לא משנה אם מלך הרם מתכוון להפוך אותנו לפירורים. אנחנו את זה לא ניתן, זה משהו מאוד חזק וחי וברור בתקופת התנ"ך. ואז אנחנו יוצאים לגלות. וכשאנחנו יוצאים לגלות, אז דברים מתחילים להתשטש. אנחנו מתרחקים מהבית שלנו, ודברים מתחילים להתשטש. חז"ל אומרים על יחזקאל, אם אתם יכולות לרגע, ממש ממש לרגע, לא חייבות, אבל זה יעזור, לפתוח את יחזקאל פרק א', יחזקאל בפרק א', אנחנו ממילא לא נקרא את זה, כי אנחנו לא נבין את זה, אבל ביחזקאל פרק א', זה נבואה מופלאה שקוראים לה מעשה מרכבה. שמעתם פעם על מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה פרק ארוך ארוך, אני פשוט רוצה שתראו רק את האורך של הפרק, שכולו תיאור של מראות אלוקים שאנחנו לא יכולות להבין, שיחזקאל זוכה לראות אותם בבבל. יחזקאל היה נביא מאוד מאוד עליון, מאוד קדוש, הוא זוכה לראות בבבל מראות אלוקים. אומרים חז"ל, כל הפרק הארוך הזה, המפורט הזה, עם המון 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 פרטים של המראה האלוקי, זה מופיע גם בספר ישעיהו פרק ו'. כמה פסוקים כתובים בספר ישעיהו פרק ו', לעומת האריכות של פרק א' בספר יחזקאל, תסתכלו בדף שלנו, צילמנו את זה. בספר ישעיהו פרק ו' כתוב כך, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את השם יושב על כיסא רם וניסה, ושולב מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו ובשתיים יחסה רגליו ובשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, וינועו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא השן. טוב, גם את זה לא הבנתי, אבל אומרים חז"ל, זה שאצל ישעיהו זה שישה פסוקים לעומת יחזקאל שזה כפחת פסוקים, זה ביטוי להבדל בין ישעיהו שנמצא בארץ ישראל כשבית המקדש קיים ואנחנו עוד מרוחקים מהחורבן. ישעיהו זה כל כך פשוט לו, הוא כל כך מחובר לזה שהוא משתמש בכמה פסוקים והוא אומר את כל הדבר הגדול והאדיר הזה שיחזקאל צריך לתאר ולתאר ולתאר ולתאר. נכון, כשאדם חי משהו בצורה מאוד מאוד חזקה, הוא לא צריך בשביל זה הרבה מילים. בכמה מילים ספורות הוא מצליח להגדיר את מה שהוא חי, את מה שהוא מאמין. כשאתה יותר מרוחק, אז אתה צריך להסביר עוד פרט ועוד פרט ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. אז מעשה מרכבה של יחזקאל, שהוא כשעדיין בית המקדש קיים, זה עוד כמה שנים לפני החורבן, הוא ביטוי לזה שאנחנו מתחילים להתרחק. ממה מתחילים להתרחק? מהטבעיות שלנו. ואז באה בבל ומחריבה את בית ראשון ומגלה אותנו לבבל, ואנחנו בונים אחרי 70 שנה את בית שני, ואחרי 420 שנה גם בית שני חרב, ואנחנו בגלות הולכים ומתרחקים מהטבעיות הזאת. אנחנו הולכים ומתרחקים מההכרה הברורה שהתורה היא רק שלנו ולאף אחד, אין שום מגע עם התורה. זה שתלמי המלך מעלה על דעתו לתרגם את התורה, זה שתלמי המלך מרשה לעצמו לתרגם את התורה, זה ביטוי למה? זה ביטוי למדרגה שלנו, זה ביטוי לזה שהתרחקנו ממה שהיינו בבית ראשון, זה ביטוי לזה שהקשר שלנו לתורה שבכתב מתשטש, ההכרות שלנו כמה תורה שבכתב זה אנחנו, זה מתשטש, ועל זה אנחנו בוכים. זה נכון שהיה נס בתרגום השבעים, זה ברור שהיה נס, אבל הנס הזה התרחש בתוך החושך, בתוך החושך שירד לעולם שלושה ימים, וזה דומה ליום שנעשה בו העגל, כי גם העגל זה היה ניסיון לתרגם, נכון? העגל, כשהם אמרו אלה אלוהיך ישראל, הם לא התכוונו אלה אלוהיך ישראל, הם התכוונו אנחנו צריכים משהו שיתרגם לנו את האלוקות, אז אנחנו יצרנו איזה עגל. אז תרגום השבעים, אז ריבונו של עולם נותן לנו יד בתוך החושך, ריבונו של עולם הושיע אותנו בחושך, בתוך החושך, אבל אנחנו בחושך. עצם זה שמישהו מעלה על דעתו לתרגם את התורה, זה ביטוי לזה שאצלנו משהו נסדק בידיעה הברורה הזאת שהייתה בתקופת בית ראשון, שהתורה זה עצם החיים שלי, אין דבר כזה לתרגם את עצם החיים שלי, תשכחו מזה. לתרגם עצמות חיים של בן אדם זה לא קשור, זה לא קשור. ולכן אומרים חז"ל שזה יום של כאב, שזה יום של אבל, שזה יום של... שבעצם היינו צריכים לצום גם בחטא בטבת. מה את אומרת? נכון, אבל עצם זה שהם העלו על דעתם זה בגלל המקום שבו אנחנו היינו. נכון, מי שעשה את זה זה גויים. אבל זה ביטוי לאיפה שאנחנו נמצאים. כמה התרחקנו מבית ראשון. כמה התרחקנו מהידיעה הברורה הזאת של אחאב, שהוא אומר, אני מת ואני לא נותן לכם את ספר התורה, כי אני לא מוכן לתת לכם את עצמות חיי, זה לא. אז לכן אנחנו כואבים בחטא בטבת. וגם עזרא הסופר, עזרא הסופר אומרים חז"ל, זה מלאכי הנביא. מלאכי הנביא זה הנביא האחרון שהיה לנו. אם אתם יכולות לפתוח בתריעשר, הנביא האחרון בתריעשר זה מלאכי. ומלאכי בפסוקים האחרונים שהוא מדבר אלינו, מדבר אלינו בבית שני, בתחילת בית שני, ואומר לנו דברים לדורות. הפסוק כמעט אחרון שהוא אומר, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. ואחר כך, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, אתם מכירות, לפני בו יום השם הגדול והנורא. מה זה אומר מותו של עזרא? מותו של עזרא זה לא מות, מותו האישי הפרטי של עזרא הסופר. כשעזרא הסופר מת, זה אומר שאין יותר נביאים. כמה זמן אין יותר נביאים? כמה זמן? עד היום. כמעט 2,000 שנה, זה אומר שעם ישראל נמצא בריחוק, ריחוק, ריחוק מריבונו של עולם. הקרבה המופלאה שהייתה לנו לריבונו של עולם בתקופת התנ"ך ובתחילת בית שני, ככה הסיום של זה, זה אבד מאיתנו. זה התכונה הכי עמוקה שלנו, זה המהות הפנימית שלנו, זה מי שאנחנו, זה העניין האלוקי בתפארתו. ואנחנו כמעט 2,000 שנה בלי התכונה הזאת, בלי הדבר שהוא כל כך כל כך מייחד אותנו, כל כך שלנו, כל כך אמיתי לנו, כל כך מבטא אותנו. אז כשאנחנו בוכים על מותו של עזרא הסופר, אנחנו בוכים על תקופה שלמה שהסתיימה, על כל תקופת הנבואה שבה היה לנו קשר אחר לריבונו של עולם. זוכרות את הארי של אש בתוך תיבת האופרת שנמצא בלב של כל אחת מאיתנו? זה חסום, זה שם, זה אטום. אנחנו לא מבינים אפילו למה אנחנו מתגעגעים ומה קיים בתוכנו. אז בתת בתבת אנחנו אמורים לצום. שוב, אנחנו לא צמים 3 ימים, כי אי אפשר לצום 3 ימים, אבל כשאנחנו צמים היום, אנחנו צמים גם על חטא בתבת וגם על תת בתבת, על זה שלא רק שהתרחקנו מהבנת עצמות ספר התורה בתוכנו, אלא שגם התרחקנו מהנבואה, מהקרבת אלוקים, ממי שאנחנו באמת, מהתכונה שבה אנחנו שונים כלאום משאר הלאומים. ולכן גם בתת בתבת אנחנו אמורים לומר קינה. והדבר האחרון זה 10 בתבת. למה נאמר ליחזקאל, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, בעצם היום הזה? מה יש ביום הזה? מה יש בעשרה בטבת שהוא כל כך קשה, אפילו יותר מתשעה באב? כי עד 10 בטבת עוד הייתה תקווה, עד 10 בטבת עוד אפשר היה לשנות. בשנייה הזאת, וזה ריבונו של עולם מגלה ליחזקאל. אתם יודעות שכשנבוכדנצר מחריב את בית המקדש, אומר לו ריבונו של עולם, קמח תחון תחנת, בית חרוב חרבת, אל תחשוב שאתה החרבת את בית המקדש. בית המקדש נחרב לא בגלל נבוכדנצר, בית המקדש נחרב בגלל המעשים שלנו. בית המקדש נחרב בגלל שעם ישראל לא הסכים להקשיב לירמיהו. אמרנו, ירמיהו מסתובב ברחובות וזועק ומבקש ומתחנן שנשוב בתשובה, ועם ישראל לא מוכן להקשיב. וברגע הזה, ברגע שנבוכדנצר מתחיל את המצור על ירושלים, זה כבר אומר שהחורבן מתחיל. נכון, ייקח לזה עוד כמה שנים. נכון, זה לא יקרה בשנייה, אבל ביום הזה, בעצם היום הזה, עידן התנך הולך להסתיים. ברגע שמתחיל החורבן, אז כל העידן השלם הזה שלנו חיים על אדמתנו, עם בית מקדש ועם שכינה ועם הכהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם ומלכות ישראל וכל מה שהיה לנו, הכל הולך ונעלם. ועל זה הכאב הוא מאוד מאוד גדול, ועל זה אנחנו כואבים בעשרה בטבת. אתם יודעות שעשרה בטבת, בכלל הימים של טבת, זה הימים הכי קצרים של השנה. זה החושך יורד בשעות מאוד 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 מוקדמות, כן? ואם גם יורד גשם, אז בכלל בשעה 4:30 את בטוחה שכבר עוד שנייה 7:30. זה לא סתם הימים הכי חשוכים. זה הימים הכי חשוכים, כי זה ימים קשים שעברו עלינו, ואנחנו מתגעגעים שהימים האלה ישובו, ומייחלים ומתפללים שהימים האלה ישובו, וזה בעצם כשחזל קבעו לנו צום, זה לא בשביל שלא נאכל. כשחזל קובעים לנו צום, זה כדי שננסה לברר לאן אנחנו צריכים לשוב, ומה אנחנו צריכים לתקן, ואל מה אנחנו צריכים להתגעגע, ומתוך שנדע למה אנחנו צריכים להתגעגע ומה אנחנו צריכים לתקן, אז נוכל בעזרת השם לשוב ולבנות את הדברים ולחזור אל הדברים, גם אל התנך וגם אל הנבואה וגם אל החיבור שלנו הפשוט בטבעיות אל החיים של התורה ואל החיים של קרבת אלוקים. בעזרת השם שנזכה.